מה אתם באמת יודעים על החיים עם מוגבלות? לפעמים, הדבר הכי חשוב הוא פשוט להקשיב. מרב בן אבי ומרב מילר בשיחות כנות ומרגשות על החיים עם מוגבלות. הפרחת מיתוסים, שיחות עם מומחים וסיפורים אישיים. בלי הגבלה, הפודקאסט של עמותת אמי, עכשיו באתר 102 תל אביב ובכל אפליקציות הפודקאסטים.
גלית חוגי, אלי בן דוד,
תוכנית הבוקר.
בוקר טוב, אלי, קום, 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 זה עכשיו, קום.
בוקר טוב, בוקר טוב, בייביז.
אופה, בוקר טוב, מה העניינים?
מה אני אגיד לכם?
איך חלף הסופש.
מדהים, מדהים, וואו.
אני מבינה שלא. בסדר גמור, פה היה נחמד מאוד, אני חזרתי מקמפינג כזכור לך, ועכשיו אני נערת הטבע.
מה זכור לי? אנחנו כולנו במתח. אני... והמאזינים והמאזינות במתח לדעת איך היה בקמפינג, עם מי רבת.
נכון, כן. לא, למה אתה אומר?
על מי צעקת.
באמת זה היה, כן. לא, סתם, לא, הייתי ממש סבבה.
אנחנו כולנו אוזן.
אוקיי, לאט לאט, אנחנו נגיע גם לקמפינג, אבל היה נהדר, ואני חושב, יש את טבע, ואני הכל יכולה להגיד לך על הטבע. איזה טבע, איזה טבע. אני כן אומר שזה היה בדרום, ו...
היינו בשטפונות שם.
זהו, זהו, היינו באיזה רגע, באזור, ליד ירוחם, ליד דימונה, אולי זה, אפשר חולות הצבעוניים, שהילדים יאספו חולות צבעוניים בבקבוק, וזה מאוד, באמת, באמת אני אומרת, זה אזור יפהפה. זה נראה כאילו אתה על כוכב לכת אחר, פלשו לשם חייזרים, חול טורקיז, רציני, מגניב, מהמם. ואז הגיע מישהי, בטרקטורון כזה, טרקטור, לא יודעת, אוטו כזה של אנשים שגרים בטבע, והיא הזהירה מפני שיטפון שעלול לקרות. מובן שכשהיא הלכה, אנחנו הסתלבטנו עליה ברמה ששיפדנו את האישה, באמת, מה שאנחנו אמרנו על האישה הזאת. נסענו משם אחרי שעה, ואחרי שעתיים היו השיטפונות שהיא אמרה שיהיו. זה מדהים, כאילו. זה, אתה נמצא במקום שיש בו שמש, וזה לא נראה שבכלל הולך לרדת גשם, וזה יכול לקרות בדקה, הנושא הזה של השיטפונות. אז כמה שהיינו טבע, כאילו, הבעיה בטבע זה שאתה נמצא בו דקה ורבע, ואתה מרגיש כבר מה זה מלך הטבע, טרזן. מה, היא תפחיד אותי משיטפון, אני מכירה את הטבע, מה, הייתי פה 10 שעות, רצוף. אתה מבין? ואז בא בן אדם מהטבע, ואתה מרגיש שכאילו,
תגידי,
מה
טבע. שאלה הטבע.
כן, כן.
אז רגע, אז איפה הייתם שהיית שטפונות?
לא, כבר היינו בדרכנו חזרה. כבר היינו ממש בדרכנו חזרה, והסתיים שם העניין, אבל באמת, כאילו, אנשים שגרים שם באזור, הם באמת
חיים את הנושא הטבע. אבל איך היה עם האנשים? איך היה לך עם האנשים שם?
אוי, זה היה נחמד, נורא.
איך היה להם איתך בעינייך?
אוקיי, מה היה, לדעתי היה...
מה, זה היה כזה מדורה בלילה וזה?
הייתה מדורה בלילה, בוודאי, זה היה אנשים כזה להתחבר עם אנשים שאתה לא מכיר.
במימד אחר, בחיי.
תשמע, זה נחמד מאוד. זה באמת נחמד מאוד.
לא, 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 אני לא אומר שלא, להפך, אני אפילו מקנה קצת.
אני כמובן מציתי את נושא האוהלים, אני לא ישנתי באוהל, ישנתי במבנה המכונה טוקול, שזה אוהל עם רצפה ורדיאטור, כן.
אני מכיר את זה, אוהל גדול כזה.
לא, הוא היה, כן, יחסית גדול, אני יודעת.
פעם הייתי בחן במדבר.
כן, זה...
גם משהו כזה, מין...
עולמות החן.
נורא, נורא יפה.
כן.
זה כזה סיני מסודר ויקר.
זה לא היה יקר, כן.
לא, לא, זה כזה, חן כזה מגיעים, וזה, ואז...
לא, יש בזה דרגות, יש הרי גם גלמפינג, שלא הייתי בזה מעולם, אבל יש כל מיני דרגות.
אז אני הייתי בגלמפינג, אני ישנתי ממש באוהל... אוהל כזה מסודר, גדול וזה. ואז מה שקורה זה שאני פתאום, והיה חם, זה היה קיץ, אני שומע גשם זלעפות. אמרתי, מה קורה באמצע? אמרתי, אני אקום, יכניס את הנעליים, כי אתה משאיר את הנעליים מחוץ לאוהל.
שלא יתלכלך.
אני אקום מהר, כי אם לא, לא, אם לא אין לי נעל, אני רטוב. אני קם, אני קולט שאין גשם ואין שום דבר, ואני מסתכל, ויש אוהל אחד עולה באש.
אוי, ובוי.
מה זה עולה באש? אוי ובוי של הבבוי, רצתי בטירוף, כי אני יודע שישנים שם אנשים. ואז ברגע האחרון מישהו יצא משם,
מה, אתה הצלת אנשים משריפת אוהל? אני בהלם. פעם אחת שולחים אותך לטבע, אתה יוצא שם גיבור. אני בהלם.
הוא השאיר שם, לא גיבור, רק רצתי ולא עשיתי כלום.
אני חזרתי הרבה יותר, בסדר, זה ככה גבורה מתחילה.
לא, אמרתי לו, צא החוצה והוא יצא.
לא, בטח, רצת לראות, סקרנים. אני מבינה, אני חזרתי משם עם כן, עם תובנות לא כל כך שקשורות לטבע, כגון זה, שאני לא מבינה איך אפשר לפרסם מרשמלו שלא בדרך האחת והיחידה. מרשמלו, איזה טעים זה מדע. פשוט, איזה טעים זה מדע. אם היה צריך סלוגן למרשמלו, הרי הדבר הזה, מרשמלו, מתי יוצא לך לאכול את זה, אם לא כשאתה בטבע וליד מדורה, והרי אין במוצר הזה דבר אחד שצמח אי פעם. זה בן אדם נכנס למעבדה.
אני לא בטוח שאני אוהב את זה שרוף ככה. אני חייב להגיד, אני אוהב את זה יותר
ברגיל,
בטבעי שלו, וגם זה כאילו סוג הממתקים שהראשון הוא טעים, הרביעי הוא מה אני עושה.
לא, לא, והחמישי הוא אני יודע מה אני עושה, והשבע עשרה הוא אלוהים, אני הולך לשם, אני יודע לאן אני הולך. הם לא מבינים, אבל אני הולך למקום טוב. הארבע עשרה הוא, הכל באמת נראה ככה או שמשהו קצת הזיה?
מה, הגעת לארבע עשרה?
מה? לא, אבל זה נחמד מאוד.
את יודעת על מה לא דיברנו בכלל בימים האחרונים?
לא.
על תופעת המידברן. כמה חברים יש לך שהיו שם
חזרו? כי זה נשמע לך מידברן, מאיפה שחזרתי? לא, לא, לא היו לי...
לא, היה מדבר, את יודעת, מרשמלו, 14.
כן.
כמה חברים שלך היו שם שחזרו מוארים?
קודם כל, אני רוצה רק לציין שזה לא... אנחנו הצטרפנו לחבורה, אנחנו לא החברים שלהם. הם כולם מכירים במקום אחד, ואנחנו התעלקנו. חברתית על הנושא הזה.
אני תיארתי לעצמי, בואי, אנחנו את זה תיארנו, אנחנו דיברנו,
כן.
אני...
לא, לא, אין לי הרי איזה, זה רק אני... אין לי חבורה כן. משלים.
תגידי,
אבל
איך...
במידברן, איך... אני לא יודע, זה היה נראה גם כמו אנשים שיכלו לחזור מהמידברן, אני לא מכירה אישית, אבל אנשים
כן,
שחזרו, אתה מכיר? לא יודעת.
אני, יש לי הרבה חברים שהיו שם, כן. היו, חזרו, לקחו, באו.
זה מעניין אותך לנסוע?
לא, לא, זה נגמר, א', זה
לא,
נגמר.
לא, בכלל, אבל יש שנה הבאה.
תראה, אני לא צורך סמים, באמת, אני לא עושה
בוקר
שום
טוב.
סוג של סם.
אוקיי.
בוקר טוב.
מה
אז
אתה?
אני, בוקר טוב, אז אני לא יודע אם אני אמצא את עצמי שם.
אני לא בטוחה שצריך שם... שזה רק ככה עובד. באמת אני אומרת.
אולי, אולי ניסה אני ועד מתי.
לבאס לאנשים את המידברן? מה, באיזה קטע?
אני ועד שם זה קצת מצחיק. אפילו...
אנחנו רק מורידים לאנשים.
משדרים שם ממשהו.
לא, לא צריך שדר. אנחנו פשוט מורידים שם. וואלה, התפייה.
לא, למה?
בואי כפרה, בואי.
בואי, כפרה, התופעה, התורת חשבון, בזנזמן ושוט.
וגם לא משהו.
זלצמן ושוט. ושוט שם, דרך אגב, את רואה את הבחור צ'יקי בחצאית, זה שוט, וזלצמן לא פה. הוא מדבר לקקטוס. בואי, גברת. תתאפסי על עצמך, את לא כיפוד. היידה, הביתה.
בואו נתאפס, אף אחד
לא למציאות.
באים להוריד. אנחנו מחנה ההורדות, יש שם מחנות, אם אני לא... לא, אתה צריך להיות טיפוס הרבה יותר חברותי ממני בשביל לנסוע לזה, אתה מבין?
שלחו לי וידאוים שלהם עם סוכריה על מקל, ארבעה ימים רצוף. מה קורה, אח שלי? איפה אתה?
אתה בקייטנה, מה אתה...
לא, באמת, זה כאילו פסטיבל לשבורים, שבורים שבורות שלום. שאין להם כוח לכלום. אני אסע לאכול אבק 4-5 ימים, אני אהיה בטוח שאני ענן, ענן עם חצאית, אני אחזור עם איזה 6-7 יום תובנה שאני עדיין ענן עד שזה ירד לי.
אבל אני כן אגיד לך שאחד האנשים שפגשתי שם לימד אותי מושג חדש, לא, אני רוצה להגיד משהו נחמד על קמפינג או לפחות על המדבר, שאחד האנשים שהיה שם לימד אותי את המושג no image. שכאילו במדבר זה עובד עליך, שאין דימו... שהנוף הוא לא עם הרבה גירויים. שאתה בא ל-no image, אתה מיילת, אתה מכיר את הדבר הזה, למרות שאלת קצת אחרת, אבל הבנתי, נרדמת? אתה נמנמת?
No image.
No
right.
image.
All right.
לא, לא, זה באמת מרגיע מאוד.
All right.
זה באמת מרגיע מאוד. האופק המדברי,
אני יודע, מה
זאת
אומרת? מדבר
לה...
זה דבר... אבל יש הרבה, זה לא נכון שאין... יש מלא 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 במדבר, אבל כן, בוויז'ואל הראשוני.
אתה לא, ברצינות, אתה מיילת, אתה לא מתגעגע לפעמים לריק הזה,
אני
לא מדע ריק בקטע רע.
אני גדלתי בנוף הזה.
נכון, אבל יש משהו בנוף הזה, שהנפש חצחה אותו, אתה מבין מה אני מתכוונת?
כן, כן, יש משהו, אגב, לא, 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 אני מבין לגמרי, יש משהו בשקט הזה. לי היה כלב קטן שהייתי נער, קראו לו גרשון, והיינו הולכים לטייל בערים.
הכלב המוחבא בטוף, מה זה כלב קטן? אנחנו מכירים.
נכון, יפה.
כלב המצילה.
נכון, הייתי... הטוף, הבס. הייתי לוקח אותו ומטיילים בערים, ועכשיו זה נכון שהאימפקט הראשוני הוא נו אימג' הכל כזה בעיקר שקט ודממה ובהיר, ולאט לאט שאתה נכנס, יש את זה פה ואת המעזות.
הנה, הוא במדבר. הנה, מגיע האיש העמוק וזה. לא, אבל טוב לנסוע מדי פעם למדבר, זו המסקנה שלי, אתה פשוט עושה את זה. לא, בגלל שהמשפחה שלך מילת, אז יש לך את זה בחיים, אבל אני רוצה להגיד לכולם שטוב מדי פעם לנסוע למדבר.
מדבר זה טוב, כן.
לאופק הזה, זה באמת מנחית משהו בנפש, וזה נחמד מאוד. קיצור, היה נחמד, אני טיפוס של קמפינג, ואספתי חול.
לא, אני קלטתי, את בכלל טיפוס של טבע, את לא, את צריכה מושב. אולי
איזה
אתה
מושב אני
צריכה,
אני צריכה
ל... לקיבוץ, איזה עמק ישראל כזה, איזה משהו כזה.
אני בעמק
לא?
ישראל, בסדר גמור.
איזה כתורה, מה,
כן,
לא?
כן, כן, כתורה לא. בדיוק. כתורה זה בין ליד עין גדי, לא בכלל. שם, לא יודעת.
כן, מה,
טוב,
עין
אני
גדי,
בקיבוץ,
יפה.
בסדר. זה כל יום יוזמה, וזה כל יום יש לי נאום, וזה מה שאתה רוצה להטיל על התושבים שם.
מה את צריכת אותה? עד לך יש יוזמות, כל פעם שאת צפרת לסופה, שאם את היית פה והיית שם, בצעדה הזאת, ובהליכה הזאת, ובשמורה הזאת, את אוהבת את זה.
נו, אז מה, בואי, למה אני צריכה לדרדר איתי?
את יכולה להיות ראש ועדה כזאת.
זה הבעיה, אתה מבין? זה הבעיה, בגלל זה צריך להרחיק אותי מוועדות. בסדר, בוא נשמע רגע שיר, No Image, נחשוב על המדבר הפנימי.
אוקיי, המדבר הפנימי שלי. גברת, גברת.
בואי, את חונה באדום לבן במדבר הפנימי, מהר לצאת.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו, שלום, אלי.
שלום,
שלום. שלום רב, שלום רב. טוב, אפשר קצת אקטואליה או לאט לאט?
בבקשה, בבקשה, תתחילי.
הקרב בין הרמטכ"ל לדרג המדיני מתרחב ומתרחב, כאילו בהרגשה שמישהו בא לריב. עכשיו מצד אחד, מצד שני, אחרי שאתה עושה דוח, כמו דוח תורג'מן, איך יכול להיות בכלל שתהיה אופציה שהדרג המדיני לא יחקר גם? כאילו איך יכול להיות מראש? שאתה הולך לחקור את האירועים האלה, את אירועי 7 באוקטובר, ואפשר יהיה להתעלם מהדרג המדיני בדבר הזה.
מה זה 7 לאוקטובר?
מה? מה זאת אומרת?
מה זה 7 לאוקטובר?
מה זה? זה יום כן, אחד שהיה זה? לפני שנתיים וחצי ככה.
ו?
לא משנה, תתעדכן, תגגל אחר כך.
אוקיי, בסדר, כי שכחתי. שכחתי, עבר כל כך הרבה זמן, אני לא לגמרי זוכר מה זה, מי היה ראש ממשלה שאז? מי היה? בנט, לא? בנט היה שם, לפיד היה שם.
אני רק אגיד שביום שישי הופצו ממצאי דוח תורג'מן על התחקיר. לא, מה זה הופצו? הפיץ? זה כאילו...
יושב מיקי זוהר באולפן טלוויזיה ואומר שמי שאחראי לשביל אוקטובר זה ממשלת האחים המוסלמים, בנט ולפיד. זה מה שהוא עושה. אני בעלם...
בדוח יצא המשפט הזה שיש לבחון את התפיסה הביטחונית ביחס לרצועת עזה בשנים שקדמו לטבח. עכשיו תראו, אני השתחררתי מצהל בדרגת סמלת, איך משתחררים? רבטת. אני גם יודעת, גם הגעתי למסקנה הזאת, ואני הייתי על הספה רוב הזמן. לבחון את התפיסה הביטחונית ביחס לרצועת עזה בשנים שקדמו לטבח, כן, אני בהחלט מסכימה עם הדבר הזה.
וזה רמטכ"ל שהם מינו אחרי שאתה קודם.
לא, אבל כאילו, מה ההתרגשות הגדולה מזה שהרמטכ"ל אומר את זה? בוודאי שיש לבחון את התפיסה הביטחונית ביחס לרצועת עזה בשנים שקדמו לטבח.
הוקמה ועדה שראש הממשלה יעמוד בראשותה, שמבחינתם גם להתמקד באוסלו, ובהפגנות בקפלן,
לא הבנתי, לא הבנתי, עוד פעם? מה?
הם מבחינתם רוצים לחקור אחורה גם את אוסלו. כי באוסלו התחילה, את מבינה, באוסלו בעצם התחיל, שביל אוקטובר זה בגלל אוסלו.
בסדר, בוא נחקור גם את אוסלו, אני לא נגד בכלל.
אני בעד לחקור את ארלוזורוב גם. תשמעי?
לא, כן, מאוסלו, התחיל, רגע, רגע, רגע.
אני בעד לחקור את ארלוזורוב, ומבחינתי גם את תורי תרפת.
תרפח,
כן. אני בעד כל האירופה. אני בעד לחקור.
לא, זה לא נכון מה שאתה אומר.
גם גירוש ספרד.
גירוש.
באמת, אני בעד להגיע לגירוש ספרד.
אבל כן יש קשר.
אין קשר לכלום. הממשלה הזאת...
יש קשר אם אתה עושה עבודה דוקטורט עכשיו.
הממשלה הזאת הייתה יושבה על ההגה.
אם עכשיו היינו עבודה דוקטורט באוניברסיטה, על יחסי עזה... ישראל, חמאס, איך חמאס נולד, פתח, דיברנו על דיברנו על איך הפתח התחיל, או לפחות על מרואן ברגותי בשבוע שעבר. אז כן, יש מקום לדבר גם על אוסלו, באמת בעבודה דוקטורט.
יש מקום לדבר על הכל, הכל. בואו נדבר על הכל. באמת,
לא, רציני.
תגיד, אני לא ציני, אני פשוט אומר דבר נורא פשוט.
אלי, דקה, אם אתה ואני היינו עושים עכשיו סדרת טלוויזיה על השבעה באוקטובר, רציני, וחוקרים את זה לעומק, האם היינו מתחילים גם באוסלו משהו?
לא בטוח.
אני חושבת שכן.
35 שנה אחורה, לא בטוח. אבל נגיד שכן, בסדר, יאללה, אני זורם איתך, נגיד שכן.
אבל זה לא קשור לוועדת חקירה, זה לא קשור פשוט לוועדת חקירה שקשורה כרגע לממצאי הטבח. זה קשור לעבודה דוקטורט בנושא, או סדרת טלוויזיה, שאתה ואני היינו עושים, הייתי הולכת לאוסלו, ברצינות. דברים כן התחילו שם. אבל כרגע כשאני באה לעשות ועדת חקירה, זה פחות שייך. רציני אני אומרת, אני לא הייתי הולכת ל-48, ולא לגירוש, ולא לזה, ולא לנקבות, לא לדבר הזה. אבל באמת, אוסלו, יש איזשהו קשר רעיוני, לא יודע, דברים התחילו בסדר, לא רלוונטי למטרתה ולתפקידה של ועדת חקירה ממלכתית שצריכה לחקור את האירועים של כרגע. זה לא שהיה אוסלו ועשר שניות אחר כך נהיה 7 באוקטובר. עברו 30 שנה בין לבין.
אם כבר מדברים, אוסלו בקושי נגע בעזה, בוא נעזוב את זה כרגע. אם כבר מדברים, אז הייתי הולך להתנתקות ובודק משם מה היה היחס שלנו ואיך הכלנו ומה לא הכלנו, ובעיקר הייתי הולך לרגע שבו נכנס כסף לרצועת עזה. מהרגע הזה אני חושב ששווה, מה שנקרא, קשר ישיר, כי קשר רעיוני, בסדר, גם אם הלכת לאוסלו, באמת אני אומר, הלכת לאוסלו, לך אל 48.
לא, אני רוצה להגיד לך, לא נכון, לא נכון, לא נכון, באוסלו כן התחילו דברים שקשורים לאיך שהרשות וגם עזה מסודרות. איך הן מסודרות? זה לא שזה באשמת זה. אני כמובן בעד הסכמי אוסלו, כן? באמת, אני חושבת שאם זה היה מיושם, אני בעיקרון בעד, אבל אני כן חושבת ש...
כן, אבל איך זה קשור לטבח?
לא, זה קשור.
אופרטיבי, תכלס.
קשור,
נגיד היינו יושבים, אני ואת עכשיו כותבים סדרה, ואני אומר לך, כן, אבל לאן זה מוביל? אוקיי, בסדר.
לא, זה קשור למה שיאסר ערפאת יהפוך להיות
לעומת מרואן
ברגותי. לא, זה קשור לכוחות שהולכים להשתנות באזור הזה. זה קשור. אבל בסדר, עזוב.
מרואן ברגותי לא קשור יותר מדי, כי עובדה גם שחמאס לא דרש את השחרור שלו, אם כבר מדברים.
הדבר היחיד שאני אומרת זה שמתחילה איזושהי אידיאולוגיה אחרת, אחרי אוסלו, אולי, לא יודעת, באמת, שפרופסוריות יבדקו ופרופסורים יבדקו את העניין הזה. יש מצב, אני שוב אומרת, שזה לא תפקידה של ועדת חקירה ממלכתית, אנחנו לא עושים דוקטורט, אנחנו ממש באים לדבר על איך אנחנו מסכימים, אתה ואני בעניין הזה, כן? אני רק אומרת שוועדת חקירה ממלכתית, זה לא התפקיד שלה, זה לא התפקיד שלה עכשיו. לבוא מימי, באמת, כמו שאתה אומר, בוא נלך ל-48 ונבדוק את תולדות הסכסוך. לא, גם אם יש דברים קשורים, לא קשורים. רבותיי, זה דברים לפני 30 שנה. 7 באוקטובר, בוא נבדוק את ה-7 באוקטובר. אחר כך נדבר על תולדות הסכסוך. גם, אדוני שר התרבות, אני אשמח לדבר איתך באמת לעומק על מה לדעתך היה בעיית הסכסוך. אגב, אתמול ראיתי... אתמול ראיתי פרק... אתמול ראיתי פרק בסדרה שאתה חייב לראות. חייב לראות, יש בתאגיד. על אונרה. אתה חייב לראות את זה. זה סדרה נהדרת, ממש, ממש, ממש. אני לא הכרתי את הנתון הזה, אבל באמת, אונרה זה, אונרה כפי שהיא במזרח התיכון, וכפי שהיא באזור הזה, זה ארגון בעייתי. מה זה בעייתי?
מה זה בעייתי? על סטרואידים.
לא, לא, זה ממש ארגון ששינה פה את פני האזור.
כן, 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 זה ארגון של הפליטים הפלסטינים.
אז גם צריך לדבר על הנושא הזה של פליטים, זה לא בדיוק רק פליטים, זאת סדרה באמת מצוינת.
תראי, אני רוצה להגיד לך משהו, שאם היינו יושבים...
אני רוצה להגיד שזה כן קשור ל-7 באוקטובר. נכון שאחרי 7 באוקטובר?
מה, אונרה?
כן.
חד משמעי, מה זאת אומרת?
וזה דברים שצריך לבדוק ולא ללכת.
חמאס השתמש באונרה כל כך הרבה פעמים.
זהו, שהוא לא השתמש, הם ממש חלק מזה, זאת אומרת, הסדרה הזאת...
כן, הם חלק, בקיצור, אונרה זה העם הפלסטיני, פלסטיני בטח באז, אבל זה כאילו, את יודעת כמה אונרה, פעילי אונרה חטפו ועזרו לחטוף חטופים?
אין פעיל, זה הם כול... אונרה זה פחות או יותר...
אונרה זה חמאס, נו, הבנו, כן, בסדר.
לא, זה לפני חמאס. ההתארגנות הלאומית הפלסטינית קשורה קשר ישיר באונרא, עם בתי הספר של אונרא, הם מי, לפי הפרק הסדרה הזאת, הם מי שניסח את תחושת לאומיות הפלסטינית. הטבח שהיה בישראלים הספורטאים במינכן, הרוב המוחלט של האנשים שביצעו אותו, של המחבלים, הם בוגרי בתי ספר של אונרא. מי שגייס אותם, ומי שגייס אותם היה מורה באונרה. זה ארגון לאומי פלסטיני.
מי מממן את אונרה?
האום. ומי לא רוצה לפרק, או לפחות עד עכשיו לא רוצה לפרק את אונרה? מדינת ישראל. עזוב, זה סיפור מסובך מאוד. כי הם מדפלים בדברים מסוימים שישראל לא רצתה להיכנס אליהם.
חלק מהפעילויות שלהם בדיוק, שישראל לא רצה...
בתי ספר, בריאות. ישראל אחרי 67 לא רצתה להתעסק בזה. אמרה, הנה, אונרה קנו לנו שקט, אלה יעשו את זה. תקשיב, הפתרון פה הוא תמיד אותו דבר. אחר כך נתמודד. תעזבו, בינתיים, נתמודד אחר כך. וככה...
לא, גם שמישהו אחר יטפל. כן, אז פעם זה אונר, פעם זה אונרם של האום, ופעם זה הכסף הקטרי. תראי, מה שיפה, שאם אני ואת היינו כותבים סדרה על השביל לאוקטובר, אז היינו אולי מדברים רגע בתמטי, אוקיי, 48, ואז אחר כך אוסלו, ואולי התנתקות. בסופו של יום, להיכנס למהלכים דרמטיים, מה שנקרא לעלילה של האירוע, היינו הולכים תוך העלילה, והיינו אומרים, רגע, זה אמין שאותה ממשלה, שישבה על ההגה בשביל לאוקטובר וגם 15 שנה לפני ישבה על ההגה, האם אותה ממשלה יכולה למנות את החוקרים של עצמה שיחקרו אותה? זה לא אמין, לא יאמינו לנו, עזבי, עזבי, רגע, רגע, מלך למשהו אחר. קורה פה אירוע לא אמין במדינה, הנרמול, אני יודעת, אני יושב רואה חדשות, אני רואה, אני באמת, בלינקו בשומות, אני רואה כתבים במהדורת השבט, מנרמלים את האירוע הזה שנקרא... המציאות של היום, השביל לאוקטובר, מה שקורה אחרי זה, פשוט בלתי נתפס. עומד לך ראש הממשלה, עם בובת בקס בני, עם שלט, שקט, לא להפריע בזמן ההקלטה, ממש. ומדבר באנגלית, מיש יחסית מבוגר, מאופר, מדבר באנגלית, על, על, על כמה הוא, על כמה הוא לא אשם, וכמה, את יודעת, אני בעלם. אני בעלם שזה האירוע. אחרי מלא, את יודעת מה? מלא כל זה קורה, כאילו לא היה שביל אוקטובר. אז אני אומר, אוקיי, הוא רוצה. בוא נה, היה פה מגה אירוע, ונרמלנו את זה. מה זה השביל אוקטובר? עוד שנייה, מה זה שביל אוקטובר? תזכיר לי, זה קרה.
לא, 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 אנחנו לא נגיע עד שם.
כן, כן, שמעתי לא נגיע, שמענו, כן, זה כמו רצח רבין, שמענו, כן, כן. טוב. ינורמל, האירוע, אני ממש בפחד אלוהים שהדבר הזה הולך להיות
נורמל. אני משמיעה לך שיר, שיעזור לך לא לנרמל דברים. ותכף יש לנו עוד הרבה. אני רוצה לדבר איתך על נטפליקס. זה מטריד לאללה.
זה מעניין.
תכף, לאט לאט.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו.
שלום. וברכה.
אפשר נטפליקס? עוד מעט נחכה עם נטפליקס? בבקשה,
בבקשה, בבקשה.
אוקיי, אז נטפליקס, ענקית הסטרימינג.
תני רגע איזה, תני רגע איזה, מה שנקרא, פתיח לאירוע הזה, לטובת המאזינים והמאזינות שלנו, שלא שמעו על האירוע הזה.
נטפליקס היא חברת סטרימינג. היא הקורונה, היא בכלל עושה מהלכים מעניינים מאוד בכל מה שקשור לעולם העסקי ולטלוויזיה, והיא משנה את פני הטלוויזיה מאוד. בגדול, נטפליקס אוהבת טלוויזיה ולא קולנוע. כן, זה עממיות כזאת, הם מוציאים סרטים חדשים ישר לטלוויזיה ולא לקולנוע, ויש שם מריבות עצומות. כשאני מדברת על הקולנוע, זה לא רק עניין אומנותי של איך לראות סרטים, אלא זה גם עניין עסקי עצום. תעשיית הקולנוע הוליווד בארצות הברית היא תעשייה חזקה מאוד, השפעתית, כספית, מסחרית ותודעתית. בקיצור, נטפליקס קנו את וורנר ברדרס, את האולפנים. לראשונה לנטפליקס, כן, אם יאשרו, אם יאשרו את הקנייה הזאת.
רשות ההגבלים האמריקאית.
תקשיבו, זה פרק של היורשים, אם ראיתם היורשים, זה זה, כן? היו שלוש חברות גדולות, עוד שתי חברות גדולות חוץ מנטפליקס, שרצו לרכוש את וורנר ברדרס. תכף אני אגיד לך מי עוד, לא משנה, בכל מקרה, הם קונים אותם ואת HBO Max, כלומר, את כל הקטלוג של HBO.
לא רק, וורנר ברדרס שולטים עד כמה שאני מבין ב-CNN, ב-HBO, זאת אומרת, יש פה איזו חבילה גדולה.
HBO, אבל המקס, לא ה... כאילו, הם יוכלו להמשיך לעשות סדרות, זה רק ה-VOD כאילו שלהם. בפועל, מה זה אומר בישראל? שב-YES ו-HOT יהיו פחות תכנים ב-VOD, כי הכל יהיה של נטפליקס, ו-YES ו-HOT לא יוכלו לקנות דברים, אני מניחה ככה, מוורנר ברדרס או מ-HBO Max, שכרגע יש HBO ב-VOD של YES ו-HOT ואולי עוד דברים. אבל זה גם אומר, וזה בעיקר מה שמדאיג את המפיקים ההוליוודים, שיהיו פחות סרטי קולנוע. וורנר ברדרס הם חברה שעושה המון 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 סרטים, ולנטפליקס אין באמת אינטרס, מכיוון שאין להם הפצה, אין להם שירות הפצה של קולנוע, אין להם באמת אינטרס לעשות סרטים חדשים על המסך, אלא לעשות סרטים חדשים בבחורה אצלם בטלוויזיה. והם מאוד מודאגים שזה, שנגמר הקולנוע. שנטפליקס תייבש את הקולנוע. אבל זה כן אותי בעיקר מעניין, באמת, שוב, ברמה של העונה האחרונה של היורשים. בסוף אין שום ספק שזה דברים אישיים סגרו את העסקה העצומה, המטורפת הזאת. זה עסקה בכמה מיליארדים? תכף אני אגיד לך איזה סכום. 83 מיליארד דולר. 83 מיליארד דולר. אם אתה רוצה, רק כדי לסבר את האוזן, תקציב הביטחון לשנת 2026 הוא 12 מיליארד שקל. זה משמעותית הרבה, 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 הרבה יותר מזה.
תראי, הסיפור פה מעבר לפגיעה
פארמונט גם רצו לקנות את וורנר.
כן, גם פארמונט היו בתוך האירוע הזה, ובסוף נטפליקס, הסיפור פה יותר גדול, כי אגב, גם בדומה לפארמונט, מי שרכש את פארמונט ורכש את טיק טוק ארצות הברית, הוא מקורב של טראמפ.
אוקיי,
וגם פה יש מי שרוכש, נטפליקס קשורה לטראמפ, אגב, אם תשימי לב ש... כן.
נטפליקס קשורה לטראמפ?
כן, כן, כן. אני אגיד לך גם למה, שימי לב איך, נגיד, אפילו עצם הלב שישראל רצו להטיל לנטפליקס, מה שנקרא, אתם רוצים לשדר פה.
תעשו הפקות מקור.
תעשו הפקות מקור, אגב, בצרפת זה קורה.
רק עכשיו, לא, 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 אבל זה לקח הרבה זמן עד שזה יקרה בצרפת, ויש עוד מדינות...
מה זה משנה, זה קורה. יש לך כל מיני לעיתי ענק עולמיים שיצאו מנטפליקס, וזה בגלל החוק הזה. אמרו להם, תשמעו, אתם רוצים לשדר פה לשוק שלנו? יופי, עכשיו עזבי את זה. מה שבטוח, שאם את זוכרת, שקארי ניסה לעשות פה את המהלך הזה, והאמריקאים אמרו לו, לא יהיה, לא יקום, לא יהיה. מי שאמר את זה, זה טראמפ, הוא מחובר שם. עכשיו, מה שקורה כרגע, אם תשימי לב, שזה לא רק זאת אומרת, גם CNN בתוך התמונה, את יודעת מה היחס של טראמפ ל-CNN, נכון?
כן, כן, ודאי.
הוא לא אוהב את האירוע הזה, שנקרא CNN. זאת אומרת, על פניו, לכאורה, החלק...
אלי, נראה לי טראמפ השתלט על השיחה הזאת. כי הצבנת אותו עם ה-CNN, ופתאום יש לך דעות ודברים. בסדר גמור. אז עד שאלי יחזור אלינו, אנחנו נשמע שיר יפה, שקשור ליחסים שלי עם אלי. נכון, מה אלה? אלי?
Yes.
ראית מה זה אתה אומר דבר על טראמפ ופתאום אין אותך יותר?
רק אמרתי נטפליקס וטראמפ, בום, נפל המחשיב.
תפסיק להגיד את זה, אבל. תפסיק להגיד את זה. איך תדע מה הדבר הבא שיקרה? בסדר גמור, אז עכשיו אנחנו רוצים לדבר אולי על משהו שלא יעצבן איש, או כן, על ספורט. זה לכבודך. 18 אוהדי הפועל נעצרו אתמול. יכול להיות כזה דבר? אוקיי, אז באמת בעניין הזה אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לדניאל זילברשטיין, כתב המגזין והתחקירים של ערוץ 13. בוקר טוב, דניאל.
בוקר טוב מאוד.
טוב מאוד?
טוב מאוד, וואו.
אבי מלר ככה עונה כבר שנים שתיים. בוקר טוב מאוד.
טוב מאוד מאוד, בסדר, אוקיי. אז אם זה בוקר טוב מאוד, אז אנחנו שמחים שהמשטרה אסרה לחולצות.
לא, 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 אוקיי. אז סיפור עגום מאוד. בין אם אתה אוהד הפועל תל אביב, בין אם אתה אוהד קבוצות אחרות, אני חושב שהעניין הזה שאוהדים מגיעים עם חולצות, אוקיי, לא בטעם של כל אחד, אבל בכל זאת מדינה דמוקרטית.
מה היה בחולצות?
היה כתוב, אולטרה זה פועל אגנט סקאם. כאילו, האוהדים הסופים של הפועל נגד חלאות, והתמונה הייתה חולקת לשלושה חלקים, סמל תנועת כך, המשטרה, ו... מכבי תל אביב.
אוקיי. סאבטקסט, משהו מאוד מאוד שאי אפשר להבין על מה הוא מדבר. כן, כן.
עכשיו בסדר, אוקיי, לא בטעם של כל אחד. אם אתה בתנועת כך, או אם אתה במשטרה או במכבי תל אביב, כנראה זה מעצבן אותך, אבל לחלוטין, בטעמי, בגדר הסביר, משטרה אומרת זאת הסתה נגדה, ולכן נמנעה כניסה של אותם אנשים בחולצות, ואז באופן מחאתי, יצאים 4 ו-5 של אוהדים שרופים של הפועל תל אביב בעצם יצאו בהפגנתיות או לא נכנסו למשחק, ואז חצי מהחלק הארי שאלה מאחורי השאר היה ריק, וזה מראה מאוד מיותר ומאוד מבאס בכדורגל, במיוחד שהפועל תל אביב השנה קבוצה אדירה בבית ומספקת את סוגות,
אבל גם כל שנייה המשטרה שם מתערבת על משהו יותר דרמטי. מה זה?
עכשיו זה
יש תחושה שהתבייתו על הפועל תל אביב, דניאל.
התבייתו, כן. יש מחלוקת בעניין הזה כמה השר מעורב, אבל התחושה של אוהדי הפועל תל אביב היא ששר ביטחון פנים סימן אותם שזה טוב בשבילו, לראות אותם או חוטפים מכות.
זה לא מופרך, זה לא מופרך.
זה לא מופרך, אבל העניין הוא שגם היחסים של השר הזה עם מפקד משטרת תל אביב לא טובים, אז זה כבר לא יודע למה להאמין, אבל זה לא משנה, כי כבר רוח המפקד חלחלה לדעתי במידה מסוימת, והשוטרים ידם קלה לא על ההדק, אבל קלה על ההחלטות בעניין הזה, וזה סתם, זה חבל, זה מיותר, אפשר להגיד...
תגיד, חוקית, אני ראיתי את החולצה הזאת,
אני לא בטוח שזה חוקי, אני חייב להגיד, ההחלטה
הזאת. מה זה? אני ראיתי את החולצה הזאת, נו יופי. סמל של משטרת ישראל, כזה, זה מין משהו חצי סטירי כזה. מחר ישימו את זה בארץ נהדרת, אז מה, יעצרו את השידור?
לא, לא.
אני באמת שואל, מחר הסימן הזה של משטרת ישראל...
תשמע, למשל, אתמול שמעתי את אלי אוחנה, שאינו נמנה על חוג אוהדי הפועל תל אביב. הוא גם איש ימין וגם אוהד ביתר ירושלים. הוא אמר, חבר'ה, יש גבול. יש דמוקרטיה במדינה הזאת. אני יכול לא לאהוב את המסרים, אבל ההחלטה הזאת היא החלטה בעייתית מאוד. ואני חושב שהעניין הוא שאתה אומר במצב הזה, רגע, יש מבוגר אחרי, הוא יעשה חושבים, אולי יפרסם התנצלות, אבל זה בן גביר, המבוגר האחרי.
אנחנו בשנת בחירות, איזה התנצל?
כן, זהו, לכן אני חושב שזה מיותר, וזה הפינקום הזה רחוק מלהסתיים. אני אמרתי לכם שלפי דעתי יהיו כמה מתנצלים שיעצרו השנה, ברמת הזיקוקים וזה, שכבר קבעו את הרף, שצריך לעצור את המשחק, זה יקרה לדעתי שוב. ומעבר לכך יהיו התנגשויות מדי שבוע, ועכשיו אנחנו גם בשלב שכל אחד מרגיש שדופקים אותו. כל דבר שיקרה עכשיו יגידו, הנה, משטרה פוליטית, זה אווירה לא נעימה. זה אווירה לא נעימה.
כן, אבל מה זה כל אחד? בינתיים זה רק הפועל.
לא, זה לא רק הפועל. גם אוהדים של כל הקבוצות מרגישים שדופקים אותם כל הזמן.
אבל אולי זה...
הפועל לחלוטין במוקד בשנה הזאת.
אבל יכול להיות שאנחנו מיישרים קו עם העולם, והכדורגל הוא קודם כל פוליטי, וזה גאפ קטן שעשיתי לכבוד זה שאני רוצה גם שאנחנו נדבר על מה שקורה עם טראמפ ופיפה, ואולי זה הכיוון שהכדורגל נהיה הרבה יותר פוליטי בעולם.
אני לא יודע, אני לא סוציולוג, אני לא יודע אם זה נכון.
לדעתי אתה סוציולוג אגב, דניאל.
מצד האימא.
וחצי השני אתה סבבה,
בדיוק. בקיצור, אני אומר, מבחינה מסוימת גם הכדורגל הרבה יותר משפחתי, אתה הולך לפרמייר ליג, אתה לא שומע כמעט כללות, היציעים הם, בוא נגיד, הרבה יותר סטרילים ממה שהיו, והכדורגל הפך להיות נורא של עשירים, כן? מי שאוהד צרוף מפעם באנגליה, קשה לו מאוד לשים יד על כרטיס, כי המחירים כבר מטורפים. אז אתה יכול להגיד גם שהכדורגל הוא יותר משפחתי.
אוקיי.
אין לי תשובה חד משמעית, זה ברור שפיפה, וזה תמיד היה
ככה. כן, אנחנו רק נגיד שפיפה העניקו לטראמפ, היה את הטקס של ההגרלה של המונדיאל, והם העניקו לו את פרס השלום של פיפה. אני לא יודע, היה פרס כזה? הוא חולה כבר?
לא, זה פרס חדש.
חדש.
הוא יכול לקבל אותו עכשיו כל שנה, אחרת הוא, עד שיקבל נובל.
תגיד לי, זה נשמע לך בסדר? זה נשמע לך שפיפה, הארגון באמת החשוב הזה, עזוב דעתנו על זה, ארגון חשוב שמטרתו לשמור על רוח הספורט בעולם, זה הגיוני שהם נותנים פרס לשלום ולטראמפ?
אני חושב שאמרת שהכדורגל פוליטי, זה בא ביחד, כאילו אני חושב שהדבר הזה של קרבה בין ארגוני ספורט בינלאומיים לבין מנהיגים חזקים לבין עריצים, זה דבר שקיים עשרות שנים. זה היה קיים בפיפה, זה היה קיים בוועד האולימפי, זה היה קיים כאילו נקרא לזה ככה, לגופים גדולים כאלה יותר נוח לעבוד מול דיקטטור. אתה רוצה לעשות עכשיו אולימפיאדה בסין, אתה יודע שלא היו תקלות. אתה רוצה לעשות מונדיאל ברוסיה, או דברים...
אולימפיאדת חורף שבגללה הורגים עכשיו חיות, מפנים אנשים, דברים מהסוג הזה.
אני חושב שהציפייה שלנו כאילו שהגופים האלה ינקו את עצמם כל פעם ויפתחו דרך חדשה, היא אי הבנת המטריה הפוליטית. גם פיפה זה גוף פוליטי, וגוף פוליטי בדרך כלל הוא לא נקי במיוחד, ויש פה קומבינות ויש פה סקידה למנהיגים חבטים.
כן, ספורט זה כאילו דיפלומטיה רכה. זה עוד דרך לעשות דיפלומטיה, כמו להבדיל, יש פיפה ובישראל יש קקל וארגונים כאלה, זה ארגונים שעושים...
לטירוף שישראל השקיע במאמצים לא לעוף מהאירוויזיון, כי יש פה איזו הבנה שזה אפקט שרשרת, זה ברגע שגוף אחד פוסל אותך, אז לאחרים יותר קל. כי זה פוליטי, האירוויזיון שכל מיני אומרים, אסור להכניס פוליטיקה בספורט או במוזיקה, זה בולשיט, זה תמיד חלק מהפוליטיקה, וזה תמיד, גם הספורט וגם המוזיקה, תמיד יש בהם אלמנטים פוליטיים, אחרת את מי זה מעניין? אחרת זה סתם אנשים רוצים אחרי כדור, יש פה עוד דברים.
אבל למה להם לתת לו פרס שלום? כאילו, מה יש להם מטראמפ? מה הם רוצים?
קודם כל, כל שבוע הוא מודיע שהוא עשה עוד הסכם שלום, 7-8, הוא...
כן? בסדר, אבל ממתי זה מעניין אותם הסכמי שלום? זה לא על זה.
זה לא מעניין אותם, מעניין אותם
למה שנקרא... זה על האולימפיאדה הבאה שהולכת להיות בארצות הברית, זה גם לא קשור לפיפה.
מעניין אותם, אני רוצה להגיד משהו, מעניין אותם לפאר אותו, יש להם קשר מאוד מאוד חזק, אגב, נשיא פיפה הזה, דניאל, תן איזה את הבריף שלך על הקשר שלו לקטר, כסף, קטר, כל האירוע הזה.
מה שמצחיק זה שהיה בלאטר, והוא היה באמת חילה ענקית, וזה בסוף איכשהו זוכה, ולא, היה מושחת גדול, ואז הביאו את אינפנטינו ואמרו, אוקיי, זהו, יש הנהגה צעירה, והנהגה נקייה, וכל הערובות יתוארו, וזה וזה וזה. והוא 10 קומות יותר גרוע מהקודם, וגם מהמקפצה, כן, כאילו, פיפה, קטר, מגדלי טראמפ, הכל כאילו בחתיכה אחת כבר, ובסדר, זה מה יש. אני חושב שבדרך כלל כשיש מיעוט ברמה הזאת, אז עושים איזשהו צעד או ניסיון לנקות את הערובות, אבל בגלל שאנחנו רואים שכבר הגרוע מכל קרה, כן, סעודיה, קטר, מדינות או שאין להם כדורגל בכלל, שלחלוטין קנו את זכותן לארח, בצורה הבוטה ביותר, הן חזקות. לפעמים זה old money, לפעמים זה new money, אבל זה תמיד money.
בסדר, אם הכסף הזה, מאוד, אבל אם הכסף הזה מוביל להישגים חדשים...
רגע, רגע, אני חייב לכתוב את זה, שם יש old money, new money, תמיד זה money. אוקיי, אנחנו...
יפה מאוד, old, new... לא, אין, זהו, אתה בדרך למיליון שלך, דניאל. איזה משפט. אבל מה שאני באה להגיד זה שבסדר, אני מבינה, הספורט הוא גם דרך לדיפלומטיה ומעברים של כסף, אבל אם על הדרך זה גם מקדם את הספורט ומקדם את הספורט להישגים חדשים, יופי.
מה זה מקדם את הספורט? אבל מה זה אומר?
מקדם את הספורט זה שבמקביל לסידורים, סידורי ענק כאלה עם מדינות, יש ערכים מקודמים, לא יודעת מה, כדורגל
פעם,
נשים.
פעם נטען, למשל, שהסיבה שפיפה והוועד האולימפי רוצים ללכת לא על מדינות מובנות מאליהן לרוח אירועים גדולים, זה כי זה יקדם דמוקרטיה. אני רק רוצה להזכיר שזה היה טיעון ללמה המשחקים האולימפיים נערכו בבייג'ין. ואני לא חש שהאזרח הסיני הממוצע בשנים שחלפו מאז מרגיש שהמצב השתפר לטובה מ-2008, אלא בטח לא הפכה להיות דמוקרטיה המדינה הזאת. לכן אני מעט מזלזל בטיעון הזה, אני חושב שזה בסדר גמור שרוצים לקדם ערכים, והסעודים יכולים להגיד, רגע, אבל לנשים מותר לראות כדורגל, לנשים מותר לנהוג, אנחנו גם מתקדמים, יכול להיות, אבל אם המחיר זה עריפת ראש של עיתונאי שהשלטון לא אוהב, ובוא נגיד, העובדה שאי אפשר להיות גיי גלוי בסעודיה ודברים כאלה, הייתי מציע גם לא להיסחף עם הסופרלטיבים למה הספורט יכול להביא.
מה אני אעשה שאני מסכימה איתך על הכל היום, דניאל?
לא, זה לא טוב.
דניאל, תשאר אתה.
יש לי אולי חום, אני לא יודעת מה להגיד. פשוט הייתי בקמפינג בסוף שבוע, נראה לי השתניתי. כן, אני לא יודעת, נראה לי אני בן אדם חדש. אבל כל מה שאמרת, new, old money, זה תמיד money.
תמיד זה money. רגע, אלי רצה להגיד לי משהו.
בבקשה.
לא, אני אומר, דניאל, בוא תגיש אתה פה בבוקר, יהיה פה על מה מנוחות. היא מסכימה איתך על הכל. אגב, מקשיבה בקשב רב.
אוי, נו, באמת.
אני רוצה להגיד לך שלא נעים לי לחסוך לאזור הזה עכשיו, אבל בבוקר הזה, לפני שהייתי לשידור, חשבתי שנפטרת.
אוקיי, בסדר, גמור.
אגב, אני משדר... אני משדר פה על אף קטירתי לפני כמה שנים, הכל בסדר.
נכון, לא מרגישים גם מאוד בהבדל אם הוא חי או לא, זה אותו דבר. דניאל זילברשטיין, כתב המגזין והתחקירים של ערוץ 13, תודה רבה לך.
איבדנו את אלי.
מצאנו אותו אחר כך, מה לעשות.
אני פה.
יאללה, ביי.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרתי, אלי?
Yes.
כולנו חזרנו, איזה יופי.
כולנו פה.
טוב,
כולנו
ביום
פה.
חמישי הקרוב, סרט חדש שעולה בבתי הקולנוע, בנות כמונו קוראים לו, ואימה אותו לי גילת וכתבה אותו, הוא משחקת בו, בתל מוסרי, שהיא גם תסריטאית מעולה, והיא גם זוכת פרס אופיר לשחקנית משנה, והיא גם ממש 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 מותק. בוקר טוב בתל.
בוקר טוב, איזו פתיחה.
מה העניינים? וזה עוד כלום. יכולתי הרבה יותר להגיד, תדעי לך. אני לא עשיתי לך את כל הזה. סרט חדש שאת כתבת ואת משחקת בו, ועולה ביום חמישי, מה מדה החרדה? כאילו, איפה את עכשיו בחרדה?
וואו, אימא לי, אימא לי, את לא מבינה אפילו.
ברור.
וואי, אותי.
איך את בישראל בכלל? איך את לא בתוך אוהל מתחבא? אני לא מבינה את זה. תקשיבי,
את לא מבינה. זה מתחבא, אני רוצה לא לצאת מהמיטה, אבל את יודעת, החיים ממשיכים, ויש לו מודע
וכזה. אין מה לעשות.
אין מה לעשות.
בסדר, אז אנחנו איתך במחבוא. עד יום חמישי, תספרי לנו רגע על מה הסרט.
הסרט בנות כמונו מספר על שחר, נערה ב-17, שנמצאת בבית חם לנערות במצב סיכון, ולתוך הבית הזה מגיעה המורה חיילת חדשה להדריך במקום, ונוצר ביניהם קשר שמשנה לשחר את החיים.
היה פעם, אין יותר מורות חיילות, את יודעת? זה הפסיק בצד.
אמרו לי, זה עבר לשינשיניות כזה, נכון?
לא יודע, מה זה שינשין, אין לי מושג, אבל התפקיד הזה אין אותו יותר, והיה משהו בתפקיד הזה שבאמת... עשה מין קשר כזה בלתי אמצעי, או אני לא יודעת, כשצהל עוד היה לו מספיק אנשים ופנאי לפנות למקומות חברתיים יותר.
וואו, כן, נכון, יכול להיות. חבל שאין את התפקיד הזה, זה היה תפקיד מדהים.
את הכרת מורות חיילות בחייך?
כן, בטח, הכרתי מורות חיילות שמאוד השפיעו על החיים שלי. זה גם חלק ממה שבזכותו אני יצאתי לכתיבה של הסיפור הזה, כי נורא עניין אותי לספר על... איך בסך הכל, מה זה מורה חיילת? זו נערה.
כן.
זו נערה בת 18, בת 19. מה ההבדלים שמבדילים בינה לבין נערה במצב סיכון לצורך העניין? שנתיים בסך הכל מבדילות ביניהם.
לא, ומצב סוציו-אקונומי שונה לגמרי.
נכון, אבל בסיפור שלי זה טיפה לאחרת.
כן.
כי רציתי לספר מה קורה, שכאילו, מה קורה שאתה נערות האלה נפגשות. מעמדים מפרידים ביניהם, זה שה... חיילת הזאת לובשת מדהים, והיא בתפקיד. רציתי להיכנס בתוך החיים שלה גם. לא רק החיים שלה, כאילו התפקיד שלה שהיא באה להדריך. מה קורה לה גם? כי היא גם נערה, ואולי גם היא עוברת כל מיני דברים. אז המפגש הזה גם עניין אותי לספר אותו.
בכלל, אין הרבה סדרות ויצירות ישראליות, יש ממש ספורות שעוסקות בצהל ובנות.
נכון.
זה כאילו מפגש לא לבנות, זה מפגש לאחד משלנו, זה מפגשים לדבר איתם על גבריות. למה לקחת את המקום הזה של צבא, אבל הוא באמת לא, זה נדמה לי ככה שהוא לא באמת עוסק בצבא.
הוא לא באמת עוסק בצבא. גם אין לי מושג לעומק לדבר באמת על צבא ועל המערכת, אבל הוא כן עוסק בתפקידים. וצבא הוא כן, הוא הדבר לדבר עליו בתפקידים, וזה... ומורה חיילת זה תפקיד, ועניין אותי לדבר על התפקיד, על הדרכה, באותה מידה יכלה להיות גם שנת שירות או משהו כזה, אבל...
כן, אבל הסמכות.
אבל הסמכות בדיוק, והמדים עוד יותר שמים עליה סמכות שאולי גדולים עליה, וזה עניין אותי.
מה את משחקת בסרט?
אני משחקת את האמא, אמא של שחר, של הגיבורה, לא תכננתי לספק את התפקיד הזה, האמת.
אוי, נו, באמת.
נשבעת לך, בחיי.
כן.
אני, את הסיפור הזה כתבתי 10 שנים, עוד שהייתי סטודנטית בסן שפיגל, אז זאת הייתה לי פנטזיה שאני אשחק את שחר.
אוקיי.
גדול.
אבל לאט לאט, את יודעת, השנים עוברות, וגדלתי, וזה כבר היה לא הגיוני שאני אשחק את שחר ב-17 בוי. ואז חשבנו על הרעיון הזה שאולי נשחק את האימא. והתפקיד כתבתי אותו בתור אימא, אתה יודע, כמו רוח רפאים כזאת, מישהי שלא נוכחת כל כך, שאין לה סיי. ופתאום שניסינו, שאני אשחק את זה, זה הכניס איזשהו צבע אחר. צבע ילדותי, צבע בועט, נפשי. והתאהבנו בשילוב הזה, אני ולי. כאילו אמרנו, וואו, זה מעניין. וככה נכנסתי לתפקיד. ממש כאילו במקרה, אמנם אני יוצרת, אבל לא חשבתי לעשות את התפקיד הזה.
לא, לא, לפעמים זה פשוט מגיע. ומה הפירוש הזה של השם? מה זה בנות כמונו? כמו איך? איזה בנות אלה?
קודם כל זה בנות עוצמתיות, חזקות, עם יכולות על-טבעיות,
כן.
שאין להן רשת ביטחון אורי. זאת אומרת, זה הנערות הצעירות האלה, שאנחנו מסתכלות עליהן מהצד, ובדרך כלל שוסות את ההתנהגות שלהן, והפער הזה בין מה שהן מחזיקות על הכתפיים לבין מה שהן מציגות בחוץ, זה פער אדיר, ורציתי להכניס את הצופים לבית שלהם, שיראו, שיחוו, אולי לגשר על הפער, אבל הן הנערות שמחזיקות כל כך הרבה על הכתפיים, ועדת כלפי חוץ הם באוטובוסים, שמות רגליים על המוצבים ואנחנו...
ברור, הכוח שלהם מוגבל, כן.
הכוח שלהם לא מוגבל, אבל המסגרת, שהעולם, העולם הוא מוגבל בשבילהם. אין באמת חזקות, אין כל יכולות, אבל הנקודת פתיחה שלהם מאוד מאוד קשה. וזה בנות כמונו, שככה סכנת הלינג נמצאת לצידנו.
אני מבינה את זה, זה נשמע מעניין מאוד מאוד, וביום חמישי זה עולה לבתי הקולנוע, בנות כמונו. הסרט של לי גילת ובת אל מוסרי, ממש מלא 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 בהצלחה, וכיף מאוד מאוד.
תודה רבה, תבואו לראות אותנו בנות כמונו, מפחות לכם בקולנוע, אני מאוד מתרגשת כמו שאתם שומעים.
לא להתחבא, כן, כן, כן.
אני נכנסת למיטת חזרה.
בסדר גמור, אני אתקשר אלייך בחמישי להגיד לך לצאת.
יאללה, נדבר.
טוב, ביי.
ביי, ביי.
תודה רבה.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. לא הספקנו לעבור על כל כך, כל כך, כל כך הרבה דברים, אז נעבור עליהם קצר. טוב, אלי?
בבקשה.
בבקשה. רגע, שוט. אני קודם כל רק רוצה להגיד שמה שאני אמרתי על הסדרה, דיברתי בתחילת התוכנית על סדרה שנקראת אונרה, זו לא סדרה, זה סרט, וזה סרט שהוא בתאגיד, והוא של דוקי דרור, ותראו אותו, יש את זה ביוטיוב, נשבעת לכם, זה מעניין. ממש, ממש. זה, לפעמים אפשר ללמוד את ההיסטוריה מבירוקרטיה. ברצינות. אתה מבין מה אני מתכוונת?
כן,
מזה
כן,
שמשהו
כן,
נגרר
כן.
להיות משהו שנגרר... אוקיי, אז תראו את זה. טוב, עוד דברים שלא עברנו עליהם. א', אנחנו באירוויזיון. ניתן להירגע. מדינת ישראל באירוויזיון. כמה זה מרגיע אותך?
מה זה מה זאת אומרת? אני קמתי חדש, אני קמתי רגוע, הנשמות הוחזרו. ובלי ציניות, יפה, ישראל פעלו, דאגו. מי בסוף נשאר? ספרד, כאילו לא רוצים, הולנד לא רוצים, אירלנד לא רוצים, מי עוד? הם כאילו החליטו שהם פורשים
לא,
האירוע.
לא, הם יבואו, כזה. הם יבואו.
הם יבואו בסוף.
לא יודעת, אבל מה, הם מגזימים.
הם אמרו שהם לא באים, אז מה, הם יבואו בסוף? מה קורה? בכלל, מה קרה עם ספרד, שפתאום הם נהיו כזה נגדנו? מה, עד כדי כך? עד כדי כך?
כן, ספרד, יש שם הרבה עצבים על פה. מה קרה לך? אבל זה קשור גם לדברים בתוך ספרד, זה קשור גם למתחים בתוך ספרד, שהם מזהים הזדהות. עכשיו, כאילו עם הפלסטינים, כמו המתח הפנים ספרדית, שמה, זה באמת הרבה יחץ, הרבה פעמים בסוף, כמו מה שקורה עם ברגותי.
מה זאת אומרת?
שכמו הקמפיין עכשיו לשחרור ברגותי, שכאילו ברגותי מדובר באיזה לוחם חופש, שמה, זה לא באמת מבוסס על המציאות, כאילו עשו איזה יחץ שקצת ייקח אותנו למנדלה.
ברגותי לוחם חופש?
זה מה באמת? זה מה שאומנים בעולם, לא יודעת כמה אנשים חתמו על העצומה הזאת.
אומנים, חבייר ברדם,
אני מעריכה את דעתם. אני מעריכה, בסדר, כן? אני מעריכה את דעתם של אומנים, אני אוהבת אומנות, אני מעריכה את דעתם. הערכתי את דעתם כשזה היה על מנדלה.
למה שאני אעריך את דעתו?
כי אני מעריכה, כי
אני... הוא מתבטא על משהו שהוא לא מבין, אני מעריך אותו בתור שחקן.
כי אנחנו כל היום מתבטאים במשהו שאנחנו לא מבינים. אני? אתה לא מבינים?
אני מתבטאת כל היום. תראי, אני מעולם לא התבטאתי בצורה כל כך נחרצת, ופעלתי למנוע אומנות של מישהו אחר, וחרם על מישהו אחר, על מדינה אחרת, על קבוצה אחרת, מבלי לדעת מה שנקרא, אף פעם לא עשיתי את זה, ובית, אם הייתי עושה את זה, הייתי, מה זה חוקר פנימה? הוא היה פה בכלל? הוא מבין משהו מהחיים שלו?
לא יודעת אם צריך להיות פה, לא היה לך דעה על נלסון מנדלה, אין לך דעה על פוטין בלי להיות שם 10 דקות? יש לך דעות על העולם, לאנשים יש דעות על העולם, זה בסדר, לא?
אוקיי, בסדר.
לא, אתה, כן. זה אתה לא מקבל אותם. אני חושבת שיש... לא עזוב, מקבל, אני לא חושבת שמרואן ברגותי הוא לוחם חופש. אני חושבת שיש קמפיין כזה כרגע, ואני חושבת שאולי אפשר לראות מאיפה הוא מגיע. טוב, מה שאהרון ברק אמר, את זה אתה ראית?
כן, ראיתי, וזה הדבר החשוב, החשוב ביותר שקרה בסופה של זה, שמערכת המשפט הישראלית, מה שנקרא, מחזירה מלחמה, לצערנו הרב, זה התחיל עם הנשיא עמית, עבר לאהרון ברק, ולנשיאה לשעבר חיות, הם כל מה שנקרא ראשי מערכת המשפט דורותיהם, באים ואומרים ליאיר, לשר המשפטים,
יריב לוין,
אומרים לו בצורה נחרצת, אתה באופן אישי, וכמובן הבוס שלו, החליטו, להקים פה אירוע, מה שנקרא, עכשיו, מה שיפה שלוין מודה, הוא אומר, כן, אני באתי לפרק ולבנות מחדש, באתי לפרק את מערכת המשפט הישראלית ולבנות אותה כראות עיניי מחדש, הוא בטוח שכל העם איתו, תשמעי, אני לא יודע, זה לא מדאיג, זה מדאיג הסטרואידים, שזה כאילו, השביל אוקטובר רק היה איזה במפר באמצע, או לא באמת, זה היה איזה במפר קטן.
מר נחוש, כן, אין ספק.
כן, מר נחוש, ועזבים מר נחוש, זה לא רק הוא, זה אירוע שלם של לבוא להגיד, השביעי לאוקטובר קרה בגלל ההפגנות. זה המסר, זה הנרטיב, זה גם קורה עם קאץ שהוא מינה את הביטוי,
זה פשוט קשקוש מקושקש ברצינות, כאילו זה באמת להתעלם מדברים שתוססים בחברה הפלסטינית ובעזה.
מה את רוצה שהם יגידו על עצמם?
לא, לא.
מה את רוצה שם השמים?
טוב, בסדר, יש לנו עוד טיפה, רק לעבור על עוד קצת, ממש טיפה, אבל זאת שמצאה את הטלפון של הפצרית, שמנו ITL, היא טובה, את הכסף שהבטיחו שזה, תגיד רגע, זה אומר שזה הטלפון של הפצרית באמת? אף אחד לא נתן, אבל זה כן הטלפון או לא הטלפון, למה אף אחד לא עונה על זה?
היא דורשת כסף, אבל מגיע לה כסף.
יאללה, שחיינית ים פתוח, מה שנקרא.
היא רוצה כסף.
נו. לא יודעת, ויש לנו באמת עוד חצי דקה, אבל הסרטון של מיכל הקטנה, הוא מטלטל את הרשת.
אז אני רוצה להגיד לך משהו.
נו, בבקשה. יאללה.
תרדו ממנה, מה רוצים מהאישה הזו? די, תשחררו, כולם פה.
מה זה מה רוצים? זה היא שמה את זה ב...
תקשיבי, אני ראיתי מה היא אמרה, והיא אמרה, הילדים שלי, א' היא התנצלה, היא אמרה, אם פגעתי במישהו או משהו כזה, סורי חבר'ה, בסוף, היה לה, הילדים שלה ביקשו שהיא תזרוק להם תעוגה על הפנים עם הולדת ושהיא תצלם. אז היא לא רצה לתקוע להם תעוגה לפנים, היא דחפה להם כזה וזה נראה, זה עניין אישי, מישהו בכלל מציא ספק שאוהב את הילדים שלה, שאכפת לה מהם, ישר, כולם קופצים עליה, יש פה איזה מתחביב, אני מה זה בעדה? שחררו ממנה, מה היא עשתה? כולנו יש איזה רגע שאנחנו עושים משהו שמהצד עלול להיראות, מה קרה? הילדים שלה דחפה להם את הראש, הם ביקשו, אמא תתקיע לנו כמו בסרטים, תעוגה בפנים, שיהיה לנו שכל הפ... וואו, עשו מזה עניין, וקפצו עליה, ויו, בונה, טרללה, תשחררו, חבר'ה לשחרר.
טוב, הם ישחררו, ואנחנו גם נשחרר עד מחר, בינתיים תתחיל את השבוע הזה טוב, ואנחנו ניפגש פה מחר, אדוני. יום מעולה שיהיה לך.